השיעור שאני הייתי רוצה היום לעסוק בו זה יום ירושלים, אבל נעסוק בו אולי דרך דברים שאמר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהיה נוהג בכל יום ירושלים לעשות מסיבת הודיה גדולה על שחרור ירושלים. ובמסיבה הזאת היו נוהגים הרבנים, הרבנים הראשיים והרבנים החשובים ביותר, ולפעמים היו באים גם ראשי המדינה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, והיו, והייתה מסיבה, הייתי אומר, המרכזית בארץ, שהייתה מעלה על נס את יום ירושלים, כמובן באופי הממלכתי התורני המיוחד לישיבת מרכז הרב. הדברים שהרב ציודה היה אומר ביום ירושלים הם היו נאמרים, אפשר לומר, בתחושה מיוחדת של לא רק של התרוממות רוח גדולה, אלא מי שהקשיב ושמע את הדיבורים שלו הרגיש שהדברים נובעים באמת מעומק גדול מאוד של תפיסה שאנחנו לא היינו מורגלים בה, לראות את המימד הזה, מה זה ירושלים, מה זה יום ירושלים וכל הדברים האלה. זה היה, מי שהיה יוצא מהשיחה המיוחדת הזאת שהייתה השיחה המרכזית הרב ציודה, באמת היה יוצא עם מטען גדול, גם חווייתי אבל גם אינפורמטיבי, שהיה מתגלה לנו מתוך הנשמה המיוחדת הזאת, שהייתה כל כך כללית וכל כך מחוברת לירושלים. אז ברשותכם, אולי נעיין ביום ירושלים, באחת הדרשות מתוך התורה הגואלת של הרב אבי שוורץ, שהוא אסף וליקט וחיבר. יש שם כמה שיחות בענייני יום ירושלים, אחת מהן נתבונן בה כמה שנספיק וננסה, איך אומרים, להתעלות יחד איתו להבין מה זה ירושלים. אבל לפני זה הייתי רוצה להגיד את הדבר הכללי. התפיסה שלנו של העולם והחיים היא רגילים לתפוס אותה בשני מימדים. מימד אחד זה מימד שנקרא מימד מטריאליסטי, חומרני בלשון שלנו, מימד חיצוני. ומימד שני זה מימד פונקציונלי, דהיינו רוחני תפקודי. מצד אחד, כשאתה מתבונן בעין פשוטה על המציאות, אתה רואה את החומר, אתה רואה אדם, אתה רואה את הגוף שלו, אתה רואה את הלבוש שלו. אבל כשאתה מעמיק יותר באדם, אתה רואה שהאדם זה לא רק גוף ולא רק בגדים. האדם זה נשמה גדולה, ולאדם יש תפקיד מיוחד, כל אחד בחברתו, במקומו וכו'. זאת אומרת, אתה לא בדק אותו רק בגוף שלו. אם הוא, אני יודע, בצבא, אתה יודע, הוא הממקף שלך, הוא הממם שלך, אז הוא לא סתם גוף, אלא הוא אדם בעל תפקיד, בעל... היחס שלו משתנה בהתאם לתפקיד שלו, תפקיד שאותו אדם. נתתי בצבא, שזה דבר שם בולט מאוד, העניין הזה של היחס בהתאם לתפקידים של האדם. החידוש הוא שלא רק מבחינת האדם ככה, אלא גם מבחינת הזמן והמקום. לא כל הזמנים שווים, למרות שבכל יום השם מזורחת, גם בשבת וגם במועד ובחג, אותה שם מזורחת. אבל יש הבדל בתפקיד של יום השבת והחג והמועד, מה שהוא ימי החול. אבל אדם שיש לו מבט רק חיצוני אומר, בשבילי זה אותו דבר, הזמן זה אותו זמן, העולם מתפקד בדיוק אותו דבר. הוא לא רואה את הפונקציה, את התפקיד המיוחד של הזמן הקדוש, של מועד או שבת או יום כיפור. הוא לא חי את זה, לא נושם את זה, לא. הוא ההפך, הוא כן רואה את זה. הוא חי את זה, הוא נושם את זה. אותו דבר לגבי המקום. כדור הארץ הוא עגול. לכאורה כל דבר על הכדור הוא שווה. לכאורה. אבל זה מבט חומרני. אבל כשאתה מעניק לתוך כדור הארץ, אתה רואה שלא כל המקומות שווים. ואם מסתכל מבחינת תפקיד של כל מקום ומקום, אפילו מבחינה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אפילו מבחינת הצמחים והחיות ובעלי החיים ובני האדם, יש הבדל בין היבשות, בין האקלימים, בין מקום למקום. אבל אם נסתכל יותר עמוק ונגיד, האם כדור הארץ שווה מבחינת ההופעה הרוחנית שבכל מקום ומקום, אנחנו אומרים, זה לא, יש מקומות יותר, יש מקומות פחות. אנחנו אומרים על בית כנסת, זה מקום קדוש. מקום שהתפקיד של המקום הזה לגלות את הקודש, תורה, תפילה, זה לא כמו הבית שלך או מקום ברחוב. חז"ל אומרים 10 קדושות בעולם. ארץ ישראל קדושה מכל העולם. דיינו, הקדושה מתגלה בארץ ישראל, מה שאין כן בכל העולם. אמת מארץ תצמח, אווירה דארץ ישראל מחכים. ובתוך ארץ ישראל 10 מדרגות. ירושלים, והר הבית, ובית המקדש. מדרגות מדרגות בגילוי הקודש. אה, תגידו לי, אני לא רואה את זה. יש לך בעיה בעיניים, אתה צריך עין רוחנית, עין נשמתית. נכון, יש אדם שהולך לכותל, בשבילו הכותל זה כמו כל כותל. ואותו אדם, בנסיבות אחרות, פתאום הכותל מדבר אליו. פתאום הכותל זה לא אותו מקום, זה מקום שהוא מרגיש איזושהי קרבה, כמובן רוחנית, לריבונו של עולם, אם זה בתפילה או בדברים אחרים. לדוגמה אני אומר. זה אני אומר כדברי הקדמה. כשאנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו צריכים לראות את ירושלים בשני הממדים שלה. ממד הארצי שלה, הולכת ונבנית, ירושלים המשוחררת, ירושלים ביד ישראל. אבל חייבים גם להתבונן על ירושלים השמימית, הפונקציונלית. התפקיד של העיר ירושלים, המהות של העיר ירושלים, המיוחד בעיר ירושלים, המבדילה אותה מכל המקומות בעולם. אם אתה לא לומד את זה, אתה לא מכיר את זה, אז בשבילך ירושלים זה אותו דבר. אני אומר, מנטלית, תפיסתית, ככה אתה רואה את הדברים, בשבילך לנסוע ברחוצות ירושלים, ברחוצות תל אביב, בחיפה, זה לא משנה. זה נראה לך כאילו אותו דבר. אותם רחובות, אותם אנשים, אותם אוטובוסים. אבל אם אתה זוכה, ולא כל אדם זוכה, אני מוכרח לומר, להסתכל, להתבנם פנימה יותר לעומק, מה זאת ירושלים? מה העניינה של ירושלים? מתגלה לך ירושלים השמימית הזאת. ירושלים ותפקידה של ירושלים, בעבר ובעתיד בעזרת השם. ומתייחס אליה לגמרי אחר. היום, נדבר על היום, היה ראש ממשלה מסוים שאמר, אני מוכן לוותר על חלצי מירושלים, כולל הר הבית, חוץ משני סנטימטר מתחת לזה. זה היה, אני מבין את המנטליות שלו. הוא לא קולט מה זה ירושלים. בשבילה זה נדלן. אבל בשביל נדלן אפשר לעשות עסק כזה או אחר. זה לא נשמה. זה לא דבר שיש לזה תפקיד, אני נתן כדוגמה. אבל זה לא רק אופייני לאותו ראש ממשלה, זה אופייני להרבה אנשים שאין להם את אותה ראייה פנימית עמוקה מה זה ירושלים. בשבילהם צריך ללמד אותם מה זה אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך, מה אתה זוכר מירושלים? אתה זוכר רק את האבנים? זה לא העניין. ירושלים, הכוונה היא באמת מה זה ירושלים. אז אני הייתי רוצה רק בדרך של לגעת בהתחלת העיניים, נראה את הרצידה. ירושלים זה מילה מורכבת משתי מילים. ירו ושלם. או ראייה ושלמות. עיר שלם, נאמר על ירושלים לפני פרשת העקדה. מלכי צדק, מלך שלם. היה אומרים שזה היה שם. זאת אומרת, מקדמת דנה ירושלים היא עיר של שלמות. אבל עד שפרשת העקדה, השלמות לא נראתה. בפרשת העקדה ויער את המקום מרחוק, נאמר על אברהם אבינו. אומר רש"י במקום, ראה ענן קשור אל ההר. הוא שאל את הנערים, דהיינו ישמעאל ואליעזר שהיו איתו, אתם רואים את השכינה, אתם רואים את הענן הקשור אל ההר? אמרו, אנחנו לא רואים. אז הוא אמר להם, תשבו כאן עם החמור. אומרים חכמים, אתם חומרניים. אז תשבו עם החומרניות, אתם לא רואים מה שאני רואה, ובני יצחק, אתם לא רואים. ונלכה ונשובה אליכם. דהיינו, אברהם אבינו במהלך הזה, הוא בעצם תמצאת את כל ההיסטוריה. באמת, ישמעאל ואומות העולם לא רואים את מה שאברהם ויצחק רואים. גם היום הם לא רואים. גם לא יכולים לראות היום. רק מעשה העקדה, שהוא מעשה המסירות נפש הזו, ההתבטלות המוחלטת של אברהם אבינו ויצחק כלפי רצון הבורא, להיות ממש עבדי השם. אז כתוב, בער השם ייראה. אז מתגלה, אמרנו, ירושלים, הראייה. הראייה גם מלשון יראה, לא רק ראייה. זאת אומרת, מי שיש בו יראה אמיתית, הוא רואה דברים שאחר לא רואה. סוד השם למי? ליראיו. סוד השם זה מבחינה, לא שלוחצים לך באוזן, אומרים לך, בואי נגלה לך סוד. סוד השם זה גילוי השכינה. גילוי השכינה למי? ליראיו. למי שיש לו יראת שמיים. והראייה הזאת, או ההשגה בלשון שלנו, ההשגה הזאת של קרבת השם, וגילוי רצון השם, וגילוי מלכות השם, שזה השלמות באמת, זה רק בירושלים. מתגלה בגדול, כאן באופן פרטי יכול להתגלות בכל מקום, אבל בקטן. ירושלים זה עיר הנצח. הנצח מתגלה בירושלים. אנחנו חיים בעולם שהוא לא נצח, עולם שהוא משתנה ומתחלף כל הזמן. הניצוץ האלוקי, הנצחי, הוא מתגלה בסגולתה של ירושלים. ירושלים עיר האמת. האמת מתגלה בירושלים. ירושלים עיר הצדק. הצדק מתגלה בירושלים, לא רק לנו, לכל העולם כולו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. המקום הגיאוגרפי הזה, יש לו סגולה לגלות את הדברים המופלאים האלה. על זה אנחנו נלחמים, על זה אנחנו נאבקים, על זה גלינו מארצנו כשלא היינו נאמנים לדברים האלה. ועל זה נחרב בית המקדש, שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וכו'. וכל התחייה של עם ישראל היא סביב הציר הזה בעצם, לחזור למדרגת ירושלם, לראות את השלמות. אחרת בשביל מה נברא העולם בעצם? כאן אבן התשתית, אבן שהכל מושתת עליה, כאן על ירושלים מושתת הכל, כל ההיסטוריה האנושית, כל הבריאה כולה, הכל מושתת על גילוי השם בירושלים. אני אתן לכם את זה רק דברי מבוא, שנבין מה זה ירושלים. מכאן גם נבין מדוע אומות העולם כל כך נלחמים נגדנו על ירושלים, נגד ירושלים. אלפי שנים, זה לא רק מהיום. ההתנגדות התת-הכרתית והכרתית הזאת של אומות העולם נגד אחיזתו של עם ישראל ושלטונו של עם ישראל בירושלים. למה? האור הזה מפחיד אותם. האור הזה יגרש את החושך, הם יודעים טוב טוב. איך אומרים? האור מגרש את החושך. אורה של ירושלים, ירושלים יש ביטוי כזה, אורו של עולם. יש. ירושלים מבחינת תחנת הכוח הרוחנית, האטומית, האלוקית, המהירה לכל העולם כולו. והיא בתהליך בנייה, אני בדקתי. הכור האטומי האלוקי בירושלים, בתהליך של בנייה כאן. איך? כל יהודי שחי כאן בירושלים, כל כביש, כל עץ, כל בית, כל כל פעולה שנעשית בירושלים זה חלק מתהליך בניית התשתית לאותו חזון גדול של חדש אבינו כקדם, של בניין בית המקדש, של הופעת השכינה בגדול ולהעיר לכל העולם. ככה צריך לראות את ירושלים. מי שלא רואה ככה את ירושלים, הראייה שלו מאוד מצומצמת, מאוד חלקית, מאוד שטחית. גם זה לא, ירושלים לא אומרת לו שום דבר. אולי זה מזכיר לו את הקרבות האלה ואחרים, שאני בעצמי השתתפתי בקרבות על ירושלים, אני זוכר אותם טוב מאוד, אבל זה לא העיקר. לא המלחמה ירושלים העיקר. העיקר זה התפקיד של ירושלים. על מה אתה נלחם? מה העניינה של ירושלים? זה הדבר העיקר. אז על זה קצת אולי נתאם כאן מהדברים של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. בבקשה. אקדים ביום ירושלים שתי אמרות שחזרתי עליהן פעמים רבות. עובדה היא שיש לנו עניין עם מה יאמרו הגויים. מה יאמרו הגויים זה אנחנו עם קוסמופוליטי. אנחנו אמנם עם לבדד ישכון, אנחנו מבחינת לב בעמים, כמו הלב מחובר לעמים. גם בתוך ההלל אנחנו אומרים, הללו את השם מכל גויים. לא שאנחנו מנתקים את עצמנו מאומות העולם, חס ושלום. אנחנו חלק מאומות העולם. יהודי צריך להרגיש את עצמו עולמי, לא רק לאומי, אלא גם עולמי. אנחנו לא עם שוביניסטי, שדואג רק לעצמו ולא מעניין אותו העולם. אנחנו עם בינלאומי, קוסמופוליטי, אוניברסלי. האבא שלנו, אברהם, אבינו, אב המון גויים. הוא לא רק אב לארם, אלא אב המון גויים. התפיסה הזאת, הגישה הזאת, שאנחנו חלק מהעולם, חלק מרכזי בעולם, החלק היותר מרכזי בעולם, זה התפיסה שצריכה ללוות אותנו במיוחד בדור שלנו. שבנו הביתה, דיינו להיות מרכזיים בעולם. שבנו הביתה להיות חלק ממשפחת אומות העולם, למרות ההתנגדות שלהם. אנחנו משפיעים על העולם בין מרצון ובין שלא מרצון. זה לא משנה. אני אתן לך רק דוגמה. כל אירוע שמתקיים בארץ ישראל, מבחינה תקשורתית לפחות, הוא צובר הד עולמי ממש. דברים קטנים שבארצות אחרות, אני יודע, זה בכלל לא בא לידי ביטוי. כאן בארץ ישראל הכל ידוע בכל העולם. אם זה אירוע פוליטי או חברתי או כל דבר שהוא, או איזה מישהו יורק כדור או משהו כזה, או בונה בית בירושלים, זה בכלל שמחה גדולה. והסיבה היא פשוטה, העולם באופן אינטואיטיבי, הוא כאן שם את כל תשומת הלב על ירושלים ועל ארץ ישראל. כי הוא חש, המדיה, העיתונאות וכל זה, יש להם את החוש הפנימי, מה מעניין את העולם בעצם? אז הם יודעים שכל מה שנעשה כאן בארץ מעניין מאוד את העולם. אז זה כדאי להם, זה גם ביזנס, זה עסקים, זה הפסה. לא יודע אם שמעתם, יש מדינה, קוראים לה ברזיל. שמעתם פעם על המדינה הזאת? כמה מיליון אנשים יש בברזיל, מי יודע? 2 מיליון, כמה?
70.
70. אתה חי מאה שעברה אולי. 150 מיליון איש בברזיל, אתה לא שמעת על זה? כמה אנשים יש בארץ ישראל? אני לא יודע, נניח ש... מי שמע פעם על ברזיל? פעם אחרונה, אתה שמעת על ברזיל, היה בריו ג'נרו, איזה ריקודים, דברים כאלה. אבל ישראל חוגגת בעולם יום יום, יום יום. ראשי המדינות בעולם, בוש, עומד בראש המדינה החזקה ביותר בעולם, כמעט לא מתעסק עם אף מדינה, רק עם מי? מדינת ישראל. עם אריק שרון. לא מגיע שזה מקרה. כי אנחנו לב שבעולם, כמו הלב, הוא נושא מרכזי בתוך הגוף. אי אפשר להתעלם ממנו. וירושלים בתוך ארץ ישראל. אז זה מה שהרב אומר, יש לנו עניין עם הגויים. הללו את השם כל גויים. אנחנו מחוברים. בנוגע לירושלים ולכל נחלת חיינו, ברור וידוע שכל מה שהגויים מדברים אין בו ממש. אני אומר, מדבר כמו שהיה מדבר, הוא היה ציון אומר, אין בו ממש. אז כל פעם, אני יודע אם אתם יודעים, מה שקמה מדינת ישראל לפני שקמה מדינת ישראל, כל הזמן הגויים יש להם תוכניות עלינו, תוכנית החלוקה, תוכנית פה, תוכנית שם, תוכנית רוג'רס, תוכנית, איך קוראים לזה, בקר, תוכנית קיסינגר, תוכנית פה, תוכנית פה, היום, איזה תוכנית עכשיו אתם זוכרים? מפת הדרכים, זה גם תוכנית. ספר התוכניות, אולי פעם מישהו יוציא את ספר התוכניות שעשו עליהם. המון תוכניות. ובמיוחד על ירושלים, אחת התוכניות הייתה לבנאם, לעשות בינלאומי את ירושלים. זאת אומרת, שלא יהיה שלטון יהודי בארץ ישראל, אלא אומות העולם יהפכו אותה לבירת העולם, ישלטו על זה האום, או אני לא יודע מי, זה רעיון שנקרא בנאום ירושלים. ומדי פעם צץ הרעיון הזה של בנאום ירושלים. על זה הוא מדבר, שכל מה שהגויים מדברים בו על כביכול בנאום ירושלים, לבטל את שלטוננו לירושלים, אין בו ממש. הירושלמי אומר, אנחנו מברכים בכל יום, ברוך שלא עשני גוי. כל הגויים הבל הם. לא הייתה בהם ממשות ולא תהיה. יודעים כולם, צריך להיות ידוע לכל עם ישראל, לעולם כולו, שהגענו הביתה, דיינו לירושלים, אל כל בית הארץ הזאת, ונחלתנו מראשית ועד אחרי. עצת השם לעולם תעמוד, בירושלים ובכל דלת אמות מארץ ישראל. לא יהיה שינוי לעולם. אנחנו עכשיו מדברים כאן, יש את התוכנית, אולי אני שמעתם בחדשות, התנתקות, השמתקות, משהו, אתם שמעתם על הדבר הזה? לא שמעתם. הרב צבי היה קם היום, כאילו היה אומר את אותם דברים בדיוק. ולא פעם שאלו אותו, הרב, איך אתה אומר? אבל, תראה את זה. הכל אפרה קרה, כל החתימות, כל התוכניות, הכל התבטל. אין לו ביטחון כזה גדול. והוא גם מסביר מדוע יש לו ביטחון. לא שהוא נאיבי, לא שהוא עוצם עיניים. לא בגלל זה, אלא הוא היה אדם שחי בפרספקטיבה היסטורית, בפרספקטיבה נבואית בכלל. הוא כל דבר ראה את זה כמהלך לא מקרי. הוא ראה את המשברים, הוא ראה את הקשיים. אבל הוא אמר, עצת השם לעולם תקום. זה במה עצת השם? שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, ויקום המדינה, ונחזור לגבולות שהשם הבטיח לנו. בדרך יש קשיים, אבל הדרך זה לא סוף פסוק, זה חלק מתהליך מתמשך. ולפי איזה לחץ כזה החברה היו בקמישי, עוד 200 שנה, חכו, הרב, רוצים עכשיו. אני צעיר, יחסית. כמה שנים אני חי בסך הכל? אין יותר להתבטא. אני ראיתי את מדינת ישראל, סליחה, כמו יש אקורדיון, אתם יודעים מה זה אקורדיון? ראיתי אותה ככה. מקהיר ועד דמשק ועד בירות, ראיתי אותה ככה. אני לא, זה לא בקיל שאתם כבר חלק מכם צעירים, לא ראו את זה. אני נלחנתי שם, ראיתי את הדברים. היינו 100 קילומטר מקהיר, 40 קילומטר מדמשק ובתוך בירות עצמה. אחר כך באו, כיבצו אותנו, אקורדיון, אתם יודעים, זה הולך ככה. והיום מנסים לעשות לנו, איך אומרים, עוד קצת. אבל אני יודע שאחרי הפעולה הזאת של האקורדיוניסט, מה הוא עושה? אתם שמתם לב. אני אתמול היה אצלי יהודי, קצין בכיר בצבא, לשעבר, כמו איש, איש שירד באחד הקצין מאוד בכיר בצה"ל, יחידה קרבית. שאלתי אותו, והוא לא דתי, שאלתי אותו במה אתה אומר על ה... על ה... על ה... יצא לשוחח. אז דיברנו, אמרת, זה מאוד מעניין, אין לנו גבולות היום. מי יודע מה גבול מדינת ישראל היום? איפה עבר הגבול? מי יודע? הגבול שמוסכם על כולנו, אני לא מדבר על גבול סתמי שעשו. תלוי באיזה מפלגה אתה. אחד במפלגת הימין הקיצוני, הגבול אצלו עובר בנער פרט ונילוס. השני מפלגת השמאל הקיצוני, הגבול עובר בנער בית, בירקון בערך, באזור הזה. איך תדע איפה? גם זה לא. אין גבול. איזה חסד השם עשה. תראו לעצמכם שהיינו קובעים שהיום זה הגבול של מדינת ישראל. מה היה קורה? היום, אני לא יודע, שמעתי, מישהו בונה חומה מבטון, הוא חושב לעשות גבול. חבל על הכסף, חבל על הזמן. זה יהיה בסוף אתר תיירים. כמו בברלין, היה איזה חומת בטון. בסוף נהפך לאתר תיירים. אנחנו בתקופה של דברים מאוד נזילים, ולא קבועים. מאוד נזילים. היום אתה כאן, מחר אתה שם. הדברים, שום דבר לא קבוע כאן. זה דרך אגב, כל המדינאים, כולם רואים את זה בחוש, שהדברים כאן נקבעים. לפעמים אתה חושב שאתה קובע, לפעמים לא בגלל שאתה רוצה, כמו מלחמת ששת הימים. פתאום נקפתה עלינו מלחמה, ופתאום, הופ, נלחמנו כאן, פתאום מצאנו את עצמנו כאן. ואתה לא יודע מה צפוי. לכן כל התוכניות, כמו שהרב אומר כאן, של הגויים עלינו, אין להם שום אחיזה מול התוכנית האלוקית, ההבטחה האלוקית, הרצון האלוקי להקים את עם ישראל לתחייה בארצו, שום דבר לא יעמוד נגד זה. למרות כל הקשיים וכל הסיבוכים וכל הדברים. וזה מראה על לא רק אמונה גדולה, אלא ביטחון עצום שהיה לו לרב שפיר. לא שהוא היה נאיבי, כמו שאמרנו. אבל הוא היה מאוד פרקטי, מאוד מעשי. ואצלו בביתו היו מבקרים ראשי ממשלות, שרים ושרי ביטחון וכל מיני, והיו שם דיונים נוקבים על דברים פוליטיים, מדיניים וכו' וכו'. אבל הכל זה מתוך אמונה גדולה כמובן. כן.
הוא אומר בהתחלה, הללו את השם כל גויים, ואז הוא אומר שכל הגויים הם הבל, זה לא
עשה קשה? לא שהוא מבטל. כתרת ציודה לא היה מבטל אף אחד, אפילו חתולה לא היה מבטל. סיפרתי פעם שהוא היה רואה חתולה בפח השפעה, הוא לא היה מבהיל אותה, להדריח אותה, כי הוא אומר, גם היא צריכה לאכול בשקט, לא רק אני. אין לה לאכול, אין לה עדינות, רגישות. יותר מזה, הוא היה מחובר לאנשים שהם לא יהודים בכבוד ובידידות וכל זה, הרבה. הוא לא היה איזה מין טיפוס כזה, אוכל ערבי או גוי לארוחת בוקר או משהו כזה. חס ושלום. אין לו כבוד, אוהב את הבריאות, בריאות זה גם אומות העולם, גם... לא יודע מהבחינה הזאת. אלא כשבאים הגויים ואומרים, אנחנו מתכננים עליכם ניתוח, כמו חלוקת הארץ הזאת, הוא אומר, אתם מולנו, מול העם היהודי והנצח, אתם מבחינה הזאת, אתם לא יכולים עליהם, לא תוכלו עליהם, לעומת ההבטחה האלוקית, ההצעה האלוקית, על זה הוא מתכוון. בוודאי, בוודאי שאלו יחס של כבוד. אני זוכר פעם, היה הוא סיפר, שבאו אליו, בסמכם את השחרור בתקופה היא, באו אליו כמה אנשים, שוחרי שלום, קראו לזה גוש שלום, משהו כזה, והציעו לו להיפגש עם נכבדים ערבים, דתיים, זאת אומרת, קאדים וכל זה. אז הוא אמר, אני בכבוד רב מוכן לחבר, להיפגש איתם, לשוחח איתם, לדבר איתם. אבל יש לי תנאי, תנאי מוקדם. אם הם יעמדו בזה, ניפגש, דבר על הכל. שאלו אותו, מה זה התנאי? אם הם מסכימים לזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אם הם מסכימים, אני מדבר איתם. אם לא, אז אין על מה לדבר. אז הוא היה אומר תמיד, אני הכרתי אותו עשרות שנים אחרי זה. הוא אומר, עד היום אני מחכה, הם לא באו. לא מסכים. דרך אגב, אני אומר, זה מאמר מוסגר, אחת הטעויות של לצערי הרב, של ראשי הממשלה, מי ימין ומשמאל, זה לא משנה. כל, אורך כל הדרך, בשנים האחרונות, אפשר להגיד מלחמת ששת הימים, אולי גם לפני זה, שהם אומרים, אנחנו מוכנים לדבר עם הערבים בלי תנאי מוקדם. מה זאת אומרת בלי תנאי מוקדם? הכל פתוח. בוא נדבר על הכל. זאת אומרת, מה זה הכל פתוח? טוב, בוא נדבר על יפו, יפו, חיפה, חיפה. לא הגבילו את עצמם לשום דבר. הביטוי הזה, אני מדבר עם, עם אחרים על ביתי, בלי תנאי מוקדם, למה המשל דומה? שתבינו. אדם בא, נאמר, בא אליך הביתה, ומציע לך הצעה ידידותית. בוא ננהל מסע ומתן על חלוקת הבית שלך. מעניין. אתה יודע מה, זה רעיון טוב, בלי תנאים, בלי תנאים מוקדמים, בוא נשאר נדבר על הבית שלנו. על סמך מה אתם אומרים דבר כזה בלי תנאים מוקדמים? בשביל מה קיבלתם את האחריות על המדינה? בשביל למסחר אותה? בלי תנאים מוקדמים? זאת טעות היסטורית. הם חושבים, ישיגו הישג כזה, ישיג... לא מקנה, הפרטים לא מעניין אותי. אבל העובדה שבא איזשהו יהודי ואומר, אני מוכן לדון על הדבר היותר יקר לעם ישראל, בלי תנאים מוקדמים, זה הרב ציוד קלט את העניין הזה. הוא עמד על זה בתוקף. הוא היה אומר בלתי, אין מה לדבר על חלוקת ארץ ישראל. אף יהודי לא רשאי ואסור לו. מדין תורה, מכל הבחינות, מדין אחריות על כלל ישראל, על כל הדורות, למסור אפילו, איך היה אומר, גרגר אחד, מילימטר, זה היה בתשנה, מילימטר אחד מארץ ישראל. וזה הוא הכניס, החדיר עמוק עמוק בתלמידיו את הרעיון הזה. ובצדק. כי אין איזה גבול. ברגע שאתה מבטר בבית שלך, בלת האחד, אתה גמור, אתה עבוד. אתה מהבלת הזאת יסמכו עוד כמה בלת, כמו היום. וזה הבית שלנו, זה מה שהוא אומר. באנו הביתה. גמרנו, זהו. מלחמה אני מביא. לוותר לו. מלחמה, מלחמה, מה לעשות? וככה זה בכל העולם. אבל גם כשיש מלחמה לא ויתרנו. 2,000 שנה היינו בגלות, לא לנו בכלל אחיזה בארץ, מדיני. איזשהו יהודי, ירא שמיים, אלא בשמץ מחשבה שלו לוותר על ארץ ישראל. 3 פעמים ביום, ותחזנה עינינו בשומך לציון, ברחמים. ומה זה התחזנה הזה? תחזנה, אנחנו שווים לציון. למרות שלא היינו. כל הגעגועים, שנה הבאה, בירושלים הבנויה, 2,000 שנים, היינו אומרים, אומרים גם היום. אז פתאום תגיד, היום תגיד, שנה הבאה בירושלים החצויה, או בארץ ישראל החלקית, הרביעית, השלישית. מה קרה לכל האלפי שנים האלה? תיקון טעות.
שנה הזאת
אתם מבינים? מכאן, לא שהוא מזלזל בגויים, אבל ברגע שהגויים באים מתוכניות כאלה של לגזור את ארצנו, הוא אומר, אתם כלום ניקים, אתם שום דבר, לעומת ההצעה האלוקית כמובן. כן,
הוא ממשיך ואומר, לא ידע בהם המושלות ולא תהיה. יש פה איזשהו משהו מאוד
אבל שאלת אותי שאלה, הרב ציודה זכר צדיק וגם הרב קוק זצ"ל, הם היו אנשים קוסמופוליטיים, יש לו מאמר מיוחד איך להתייחס לערבים. היית עומד, היית חושב שזה אדם הומניסט ממדרגה ראשונה. הוא לא היה אדם, אפילו לגבי אחיזתם בארץ ישראל, הוא אמר, הם רוצים לחיות כאן לא כישות מדינית אלא סתם כאנשים. לא הייתה לו בעיה עם זה, היה לו יחד כבוד. היה פעם איזה בית ספר, ילדים זרקו אבנים או ליבו שם ערבי או משהו כזה, כתב מכתב כל כך חריף למנהל בית ספר, הוא אמר, אני מתבייש להיות יהודי, ככה ילדים יהודים צריכים להעליב ערבי, מה זה? הוא גם בן אדם, זה לא כמו שנשמע כאן.
אני אומר, אתה צריך יותר אולי
להיזהר, זאת דרשה, בכל דבר שאתה שומע, אתה צריך לבדוק גם את הנסיבות של האמירה. האמירה כאן נאמרה מול כנראה תוכנית של אומות העולם לבנאם את ירושלים. אז מה, תוכנית כזאת, כל מה שאתם מתכננים, חבל על הזמן. אתם לא שווים כלום מבחינת התוכנית הזאת. זאת היא כוונתו כאן.
יש לי עוד שאלה.
כן.
עד היום לא קם מישהו שהסביר באופן תקיף מה עמדת העם היהודי? תמיד היה איזשהו נתון למשא ומתן.
אין לנו מנהיגות. הבעיה היא, יש לנו בעיה בדור שלנו, אין לנו מנהיגות שיכולה לדבר בשם העם היהודי. ובגלל הגלות, אנחנו בסוף הגלות. פעם היה מלך, פעם הייתה סנהדרין, היה סמכות רוחנית, סמכות מדינית וכו'. היום העם סובל מחוסר מנהיגות. היום לא רק במנהיגות רוחנית ודתית אין לנו, אלא כל אחד יש לו את הרבי שלו ואת הדור שלו. זה אחד הדברים שכואבים לנו, כן. גם המנהיגות המדינית היום, יכול להיות שהיום בשלטון יהיה אדם כזה, אחר יהיה אדם אחר. פתאום חצי העם הולך עם זה, פתאום חצי העם אומר, רגע, ההחלטות שלך לא מקובלות עלינו. סיבה זאת או אחרת, גם בשטח כלכלי או המדיני או החברתי, זה לא משנה בעניין. המנהיגות היום היא חלשה לצערי לא.
אני שואל למה הרב ציודה למשל לא מתן נכון כן להסביר את העמדה
התקופה
שלו,
אבל כן הוא להסביר את... הוא בודח הסביר. הוא בכלים, הוא אדם זקן צריך להבין. ועד לא היה אותם המדיה שאנחנו מכירים אותה היום שהיא עוצמתית גדולה מאוד. אבל כל דעה שהייתה לו והוא חשב שצריך להנחיל אותה לכולם, הוא לא עשה חשבון לאף אחד. הוא היה יוצא ברדיו, בטלוויזיה, עד התחלת הטלוויזיה, הוא היה לא פעם, אני לפחות פעם אחת זוכר שהוא יצא בתוקף גדול, בנושא כזה או נושא אחר, שהוא ראה את זה לנכון. ובעיתון, העיתון שלו היה בדרך כלל הצופה, הוא היה מפרסם, יצא ספר, ללכות ציבור את כל המכתבים והפרסמים בענייני ארץ ישראל, ולא רק בענייני ארץ, בענייני כלל ישראל, כל הדברים. הוא היה מנהיג. מנהיג, היה לו גם דיוויזיות. לא, אוגדן, הוא אמר, לא הייתה לו... אבל היו אנשים שנראו אחריו, וכל ישע בעצם הוקמה על ידי תלמידיו, או תלמידי תלמידיו. היום, דרך אגב, גם אריק שרון היה מבאי ביתו, והיו הולכים ביחד, בראש בראש ויד ביד, בכל נושא ההתיישבות. מה שעושה היום אריק שרון במהלך הזה שהוא עושה, הוא בעצם... הוא בא לקעקע, להרוס, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, זה רק אלוקים יודע מה יש בלב של בן אדם. אבל הוא למעשה, הוא רוצה לקעקע את כל המפעל האדיר של ההתיישבות שדחף אותו הרב ציודה. הוא עומד ביסוד כל הדבר הזה. אז הוא בא להרער על כל התפיסה, על כל הגישה של ההתיישבות, החשיבות, בארץ ישראל וכל הדברים האלה. אבל כמו שהוא אומר כאן על הגויים, שחבל על הזמן, הם הבל הבלים, אז בוודאי, בוודאי, כל מה שאריק שרון, חבל על הזמן. אני הייתי מציע לו שישקיע בדברים אחרים. חבל, זה לא...
זה
יכתוב. זה יכתוב. למה? אתה אומר, בחור טוב, בולדוזר כמו שהוא, שיעשה דברים חיוביים, לא דברים שליליים. לא בגלל שבפרספקטיבה של העם היהודי, למה שהוא יירשם בדיראון עולם? למה? חבל. חבל עליו. ודאי ובוודאי ובוודאי. אם חז ושלום תהיה התכנית הזאת, הוא יירשם לדיראון עולם.
אני רק לא מבין למה, אבל הרב ציודה לא... כן הסכים להיפגש, אבל להסביר את התנאי הזה כמשהו שהוא
נחרץ. הוא אמר לך, הוא אמר, אני מוכן להיפגש. כמו שאתה לא תוכל להיפגש עם מישהו שרוצה לקחת את הדירה שלך. הוא הסביר את זה, וכמה פעמים הוא הסביר את זה, וכמה וכמה פעמים הוא הסביר את זה. אלפים פעמים, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כמה פעמים. היה מסגיר את המצוות הרמב"ן, יישוב הארץ, אחיזתנו וחשיבותנו, והעניין העולמי והלאומי, לא, לא פסק פיו מהעניין הזה, זה לא פרט.
הוא לא עשה את זה פעם במפגש עם ערבים או פלסטינאים.
להגיד לערבי, מה שלדבר איתו, אם הוא אומר לך, הערבי אומר, אני מערער על זכותך לארץ ישראל. אל תחשבו שלחיצת היד של רבין לערפאת, כשערפאת יודע ואומר ומכריז ומודיע וזה, ורבין יודע את זה, שארץ ישראל שייכת רק לערבים, היא לחיצה קלה. זאת אומרת, זה קנייה טוטלית מול תביעה שלא צודקת. זה דבר נורא והיום הדבר. איך אפשר לעשות דבר כזה? אמרת לך, כמו באופן פרטי, שמישהו בא, אתה מסכים איתו, למרות שהוא תורש לך דרישה לא צודקת. על ארצך, על הדבר היקר לך ביותר, אתה מבין. לא, אבל לא ניכנס לדבר הזה. נחזור לעניין של ירושלים. הצעת השם לעולם תעמוד בירושלים בכל דלת אמות מארץ ישראל. לא יהיה שינוי לעולם. דברים פשוטים וברורים, הדברים הסתדרו ומסתדרים והסתדרו, זה ברור ואין בזה שום ספקות והרהורים. איזה ביטחון. מוכר לומר, נזכרתי עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ששחררו את הכותל, ביום שחרור הכותל, אחד מהמימפאים של הצנחנים היה תלמיד של הרב שיהודה. אני לא זוכר כרגע את שמו, אבל אני הכרתי אותו. וכששחררו את הכותל, הוא הזדרז לנסוע לביתו של הרב שיהודה, בג'יפ שהיה לו, ולביתו של הרב הנזיר שגרו בשכנות, והביא את שניהם, ממש ברגעים הראשונים שחררו את הכותל, הביא את שניהם, שני הזקנים האלה, בתוך קלחת הקרב. ממש. עוד היו צלפים ועיריות וכל זה. הוא הביא אותם לכותל. היה בן קיבוץ יבנה, לא זוכר את שמו כרגע. בכל זאת, אז הרב סיודה עמד שם ושאלו אותו ב... היה רדיו או משהו שם, שאלו אותו מה הרב אומר, אז הוא דיבר בתוקף כזה, אומר, באנו הביתה ויותר לא יזיזו אותנו מכאן. וזה גם התפרסם ברדיו או משהו כזה, זה גם בכתוב, לא יזיזו אותנו מכאן. אני מוכר לומר, כשאני שמעתי, זה לא ידעתי מה הוא מתכווה. מי יזיז? עכשיו שחררנו את המקום. אז מה אתה מדבר? אבל הוא, במבט העמוק שהוא הבין, שהמעשה הזה יגרום כזאת התנגדות באומות העולם, שאנחנו כאן נאחדנו בפעת היד, כמו שאומרים, ועכשיו ינסו לדחוק אותנו מהמקום הזה. להוציא אותנו מכאן. ומאז מלחמת ששת הימים, אני מוכרח לומר, לא פסקו הניסיונות של הערבים ואומות העולם להוציא אותנו משם. ואני אזכיר לכם את הדבר הזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים שסיני הייתה בידינו. אז נקסו מאיתנו את סיני. זה דבר ראשון. עכשיו בא הסכם אוסלו הזה, והתקרבו לירושלים יותר. אוטוטו. עכשיו בא אריק עם התוכניות, סליחה שאני אומר, משוגעות שלו. כל זה, במטרה לנשל אותנו מירושלים. בגוש קטיף נלחמים על ירושלים. זה האמת. הערבים סימנו מראש, זה לא מלחמת השחרור. את ירושלים, אמרו, זהו, זה המטרה, זה היה. האוגדות והדיוויזיות של איראן ועיראק בשעתו היו נקראים על שם ירושלים, אל קודס, כזה. את אומרת, הם יש להם נשימה ארוכה, מה שנקרא. הם כל הזמן מחרסמים במטרה להגיע לאן? לירושלים. לא בכדי הם לא מבטרים כאו זה על הנושא שנקרא ירושלים. אז כשהרב ציודה צעק ואמר אותנו לא יזיזו מכאן, הוא ממש ראה בעיני רוחו את כל ההתנגדות האדירה שתהיה מצד הערבים, מצד אומות העולם, לאחיזתנו בירושלים. ותשאלו אותי למה. למה? שיגידו מחוא כפיים, יגידו בראבו, עם ישראל קם לתחייה בירושלים. למה לא יקבלו אותנו בסבר פנים יפות? ותודה רבה שחזרתם לירושלים. אורו של עולם, אתם משפיעים, למה? שאלו אותי למה. נו, למה אתם לא שואלים? אני לא יודע למה. אם אני הייתי אומות העולם, לא רק שהייתי אומר, מקבל אותם בסדר פנים יפות, הייתי ממש אומר, אשריכם הטוב חלקכם, עכשיו תפעילו את תחנת הכוח הרוחנית, תאירו לכל עולם, כי מציון תצא תורה, הדבר השם ירושלים. אבל מצד האמת אנחנו יודעים למה. כל חלופה, העובדה שירושלים בידינו, אנחנו נהפכים למרכז הרוחני העולמי. כל מרכזי העולם, כל בירות העולם, חוששים מזה. כל השיטות הקיימות היום בעולם, שחלקן הן ממש שיטות של רוע ורשע, ומשטרים טוטליטריים וקשים ורעים שיש בעולם, בשבילהם, עם ישראל זה אור ש... שגורם להם לא טוב. אני זוכר בתקופה הקומוניסטית, איך סטלין ואלה שבאו אחריו, ראו במדינת ישראל, היו אומרים ציונות וקפיטליזם, זה היה משפט אחד. מה ציונות? בשבילהם, עם ישראל הקם לתחייה, זה היה אור גדול שמגרש את החושך, מגרש אותם. בתת הכרה. לכן ההתנגדות הגדולה זה מצד החושך. מצד כל אותם גורמים עולמיים ולאומיים כאלה במקומות אחרים שאומרים כמו אנטישמיות שאתם לא מתאימים לנו הנשמה היהודית, הנשמה הכללית היהודית גם באופן פרטי לא מתאימים לנו, אתם זה לא מתאים לקריטריונים שלנו, למציאות שלנו. לכן ההתנגדות לנו לישיבה לירושלים היא התנגדות עולמית. עלינו לזכור שאין שגרירות, אולי שגרירות אחת. אני דווקא ראיתי שגרירות אחת בירושלים. במקרה עברתי באיזה רחוב בירושלים, פתאום ראה שגרירות, פלטי. אומות העולם עדיין לא השלימו עם שלטון יהודי בארץ ישראל, בזה שהם, אין להם שגרירויות כאן, הם העבירו אותם, כולל ארצות הברית. לצערנו, לגושתנו. עדיין אנחנו בעיצומו של מאבק. למה שהרב ציודה אמר, אותנו לא יזיר מכאן. ואנחנו, כאלה שנלחמים נגדנו, חייבים להתחזק. והחיזוק הוא לא פיזי. החיזוק הוא מנטלי, רוחני. על מה אתה נלחם? חייל צריך להחדיר לו, לתודעה שלו, על מה הוא נלחם? מה הערכים שהוא נלחם עליהם? ברגע שהוא לא יודע על מה הוא נלחם, אין לו גם כוח להילחם, שיהיה לו את הנשק הכי טוב. זה אני אומר לכם מניסיון. ניסיוני אדם. ראינו מלחמת שלום הגליל, איך ברחנו משם מזנב תחת רגליים, כשאנשים אמרו בשביל מה אנחנו כאן, אין לנו מה לעשות. דרך אגב, אותו דבר רוצים לטפטף כל הזמן על גוש קטיף, על שומרון ועל ישע ועל הכל. אין לנו מה לעשות ככה, זה שייך לערבים, זה כיבוד. להוריד את המורל של הצבא, את הרוח של הצבא, לא עלינו. ומה התשובה? בדיוק ההפך. צריך ללמוד, להכיר, לדעת ולחנך על מה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים כאן מלחמת בני אור ובני חושך במדינה הזו. זה האמת. כן, בבקשה.
החיזוק הזה בתודעה של מה אנחנו נלחמים, זה יעזור כדי שהאומות העולם יבין שבעצם זה נותן...
קודם כל, זה יעזור לך. אומות העולם הם מאוד מאוד עוקבים אחרינו. הם רואים את הבלבול הגדול שיש בתוכנו. אומרים שלהתנתקות הנוראה הזאת, הם הביאו איזה 2,000 עיתונאים. אתה יודע למה? זה מאוד מעניין אותם לראות יהודים עוקרים יהודים. כי זה מאוד משפיל אותנו. הם מאוד רוצים לראות את ההשפלה שלנו. בשבילהם זה, איך אומרים? ההצגה הגדולה שבעיר. לראות דבר כזה. אז הכאב הזה, הזעם הזה. ודאי. אבל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים, על מה אנחנו נלחמים, מה אנחנו עושים כאן בכלל. בשביל מה הקמנו את המדינה הזאת? והחולשה היא חולשה גדולה, מתחילה מראש הממשלה, והרבה אזרחים לצערנו הרב באמת טועים ובועים, מה אנחנו עושים כאן? זה לא דבר פשוט. לא שאנחנו לא אוהבים את המדינה, אוהבים ורוצים בקיומה וזה, אבל חסר, אני לא מדבר על פטריוטיזם רגיל, שאני פטריוט, כל אדם יש לו תכונה של פטריוט. מדבר מעבר לזה, באופן עולמי, באופן היסטורי, באופן שורשי. מי אנחנו, מה אנחנו? שזה יש, אולי שמעת על מכון מאיר, שמעת עליו? סיפורים. לא רק מכון מאיר. מי שמתחבר לשורשים יודע. מי שאין לו שורשים, מה אין מידע? שיהיה לנו יום ירושלים, טוב, ואל תדאגו. יום ירושלים זה, ושיבוא אחריו, הולכת ירושלים ונבנית. אני לא יודע אם אתם שומעים את הרעשים של הבנייה, אתם שומעים? את הקומפרסור, שומעים? בשבילי זה אני, זה מוזיקה נפלאה. כל פעם שאני שומע איזה בגר, איזה פטיש אוויר, איזה קומפרסור, משהו, זה מבסוט כל כך. בונים את ירושלים. ונלך ונבנה.